ברוכים המצטרפים אלינו למטפלים בנעלי בית. שמי חנה הולצר, מטפלת ומדריכה לשיטת ברימה, מטפלת בשילוב אומנויות, והערב איתי עדי בן שטח מלהחלים בבית. מאוד מאוד שמחה שעדי כאן. אני עוקבת אחרי העבודה שלו בהתפעלות רבה בשנה האחרונה, ולאחרונה נוצר בינינו קשר מקרי או לא מקרי בדיוק בטיימינג הזה. וכשדיברתי עם עדי, התרשמתי עוד יותר מהתפיסה והגישה ההוליסטית, אז עדי, ניתן לך קצת לספר מאיפה אתה מגיע בעצם ללהחלים בבית ובכלל.
קודם כל, תודה על המילים. ריגשת אותי, באמת. תודה. ככה. אני פשוט עדיין נורא נורא מרוגש מהמילים שיצאו ממך, כי אני לא חש את זה ככה. אני לא רואה כאילו את איזושהי משהו, וואו, אני עושה את זה, וואו, אני עושה את זה. אני ממש לא. אני ממש כן מקשים את החלום שלי. אני חי את החלום שלי בעצם. להחלים בבית זה בעצם משהו שאני עושה כבר מ-2013. ואני אספר טיפה על עצמי להגיע ל-2013. רק שאנשים ידעו מאיפה אני בא. אני בא מהעולם של הטכנולוגיה הרפואית הנשימתית. כשאני הייתי בן 10, לי היה סבא וסבתא שהם התגלגלו להיות מונשמים, וכשראיתי את החוסר אונים וחוסר יכולת של המערכת ואת התחושה של המשפחה שכאילו הם לא יכולים לעשות שום דבר, ובאמת לא היה אפשר לעשות שום דבר ולא היה אפשר גם לתת שום איכות חיים, וזה חלחל בי. וכשהשתחררתי מהצבא, הצטרפתי לכללית הנדסה רפואית, שאז, זו חברת בת של קופת חולים, שאז הם היו ההומקר הראשון שנותנים שירות לחולים נשימתיים בבית בישראל. זה היה שנת 2000, שב-1998 המכונת הנשמה הביתית הראשונה הושקע בעולם. כאילו לפני כן לא היה בכלל כלים לעשות את זה. ואז התחלתי בכללית והייתי שם קצת, ואז עברתי לחברה אחרת שהם מייצגים יצרן מוביל מספר 2 בעולם, זה שהמציא את הסיפאפ, שמהסיפאפ נולדו הרבה דברים אחר כך, ומשם עברתי לחברה אחרת שהיא החברה הכי גדולה בארץ למכשור רפואי, והיא גם מייצגת את היצרן הכי גדול בעולם בתחום הרפואי נשימתי. אז כשעושים את הדברים האלה, קודם כל מביאים את הידע. איך אפשר? כי עובדים עם אנשים, עם אנשים שהגיעו למצב שהם כל כך כל כך מורכבים, שאיך בכל זאת אפשר לייצר להם איזושהי איכות של חיים. וכשעושים את זה, ודרך אגב, יצא לי להחדיר 18 טכנולוגיות כסטנדרט אוף קר, זאת אומרת, כל טכנולוגיה שנכנסת לשימוש בקופות, בסל הבריאות, היא בעצם משפרת את איכות החיים של המטופל שנמצא באותה מחלה, באותה סיטואציה. שכמובן שמי שהגיע לשם, הוא הגיע לשם אחרי שניסו הכל, ואין מה לעשות בשבילו. אז את זה עשיתי עד 2013. וכל השנים האלה, מי שמביא את הטכנולוגיות וזה, הוא גם זה שמספק את השירות לחולים המורכבים האלה בבית, למונשמים בבית, דרך קופות החולים, דרך משרד הביטחון. אז בעצם אני כל הזמן הייתי במגע ומנהל את הפעילות של אותם אנשים שהם נמצאים הכי למטה, ומה אני יכול לעשות בשבילם? לא מספיק. כי עד 2013, היו לי הרבה שנים קודם שאלות של אולי כן אפשר, אולי יש דרך שכן אפשר. ואז ב-2013 פשוט עזבתי את המערכת, שאני בעצם במקום הכי גבוה בתחום הזה, מבחינת הפוזיציה. והתחלתי ליישם דרך ממה שלמדתי. והדרך הזאת היא בעצם, זה רפואה שהיא שיתופית, שבעצם המטופל מכיר את המחלה שלו, מכיר את הסימפטומים שלו, מכיר את התרופות לו לטובה, אבל גם מה הוא משלם עליהם. שזה תמיד צריך להיות בלנס, כי הרבה פעמים אנחנו לוקחים תרופות כי צריך, אבל אנחנו לא מקבלים את התועלת שלהם, אנחנו כן מקבלים תופעות לוואי מהם, או שהן מתנגשות עם תרופה אחרת, וזה מיידית גורם להרעה באיכות החיים, בתפקוד, בהכל. ומעבר ל... אז בעצם שלומדים מה הבעיות עם המטופל, לוקחים את הבעיות הגדולות והופכים אותן לקטנות, איך בעצם לוקחים בעיה גדולה והופכים אותה לקטנה, שהמטופל יודע להסביר מה הגורמים לבעיה. כשמחזירים קודם כל המטופל את הביטחון בעצמו, שהוא יודע מה קורה איתו, כי את יודעת, יש את כל זה שמדברים מעל הראש של המטופל, ואז כבר המטופל אומר אוקיי, והזמן הממושך שהוא שוכב, אז הוא אומר אוקיי, מנסים הכל, אבל אני לא מצליח להחלים, זה מוריד מאוד את הביטחון העצמי, אנשים לא סומכים על התחושות שלהם, ויש לנו חיישנים מדהימים בגוף, אם רק נדע איך להשתמש במידע שהם נותנים לנו, והם נותנים לנו המון מידע. אז בדרך שפיתחתי, יש קודם כל את השאלון הזה ששואל את השאלות, שכל בן אדם צריך לשאול את עצמו, איך אני מרגיש היום? איך ישנתי? מה הפריע לי היום? היו לי כאבים? איזה כאבים? איזה סימפטומים היו לי היום ובאיזה עוצמה? עם מה זה מתחבר? כי גם מה התזונה, מה אכלתי באותו יום, ומה עשיתי באותו יום, כמה פעיל הייתי, איך היום שלי בכלל נראה, כמה צעדים צעדתי, כי זה אולי נשמע מגוחך, אבל ככל שאנחנו בריאים יותר, אנחנו פעילים יותר. והשעוני צעדים האלה, הם סופרים צעדים גם אם אני סתם יושב פה ומקפל כביסה. הם מודדי פעילות. אז ברגע שיש את הנתונים האלה, וזה ביג דאטה על מטופל, ואני משווה את המטופל רק לעצמו, כאילו מה נקודת ההתחלה שלי, אני עושה ממוצע שהוא יומי, ממוצע שבועי וממוצע חודשי, ואז אני יכול תמיד להשוות, אני יותר טוב, אני פחות טוב, וכל פעם אני מנסה רק משהו אחד, מדייק אותו ועובר לדבר הבא. ואת כל מה שלא הצליח, אני שם ברשימה של הדברים שלא הצליחו, ואני גם מזכיר, רושם מה לא הצליח, למה זה לא עבד. כדי שבטיפול מתמשך צריך למצוא את הדרך. אז את לא רוצה לחזור על טעויות. ואז בתהליך, וזה תהליך, וזה נשמע אולי זוהר, אבל זה ממש לא זוהר, זה משהו שהוא סיזיפי, אפשר להחזיר אנשים מהמצב הכי הכי למטה לפסים. וכל אחד אפשר לקחת מאיפה שהוא נמצא ולהפוך אותו לטוב יותר. גם אם זה סופני. למשל, אנחנו מלווים גם אנשים בסוף הדרך. מה שקוראים לזה הוספיס. אבל מה זה הוספיס בעצם? הוספיס זה לקחת את המטופל ולטשטש אותו בתרופות כדי שלא יסבול, כדי שלא יהיו כאבים, כדי שלא יהיה, כדי שלא יהיה, כדי שלא יהיה. עכשיו, התרופות האלה הן תרופות שגורמות לבן אדם להיות זומבי. אין לו כוח, אין לו שיווי משקל, זאת אומרת, אתה לוקח את התרופה הזאת, אתה מבין שללכת לשירותים אתה לא יכול, אתה צריך כיסא גלגלים ומישהו שיקח אותך. אתה לא יכול לאכול. אין לך תיאבון, ויש לך גם, זה מרפא שרירים, אז זה גם מרפא את השרירים של הבליה, כי מה לעשות, ככה אנחנו בולים. אז זה הוספיס, טוב שיש את זה וזה נהדר. מה אנחנו מציעים בהוספיס שלנו? אנחנו קודם כל עושים רשימה עם הבן אדם, לבן אדם הזה לא נשאר הרבה זמן, נכון? אז אנחנו עושים איתו רשימה של דברים שהוא רוצה להספיק. זה קודם כל, מה אני רוצה לעשות? דבר שני, אנחנו הופכים את הבעיות הגדולות לקטנות, הכאבים, הבחילות, הכל, ואז לכל דבר אנחנו מוצאים פתרון. עכשיו, הפתרון הוא, העדפה ראשונה היא תהיה לא תרופתית. היא תהיה טבעית. זה יהיה שינוי של אורחות חיים. איך אני מתחיל את הבוקר שלי, מה אני עושה, אני קם, אני אוכל, מה אני אוכל, מה אני עושה אחרי שאכלתי, אני קצת זז, אני קצת מתאמן, אני קצת מקשיב לגוף שלי. אני מתכנן את הפעולות שלי, כי אני יודע שיש לי מעט אנרגיה, ואני רוצה להשתמש בה נכון, כי יש לי דברים להספיק. ובעצם, לדעתי, זו דרך שהיא הרבה יותר מכבדת להיפרד מהעולם הזה, גם הפרידה שלנו בתור זה שהולך, וגם זה מאפשר לנו מסע מאוד מעצים יחד עם המשפחה. כי תמיד בסוף הדרך אנחנו מדברים עם משפחה שהיא מאוד שחוקה, שהיא הייתה בתוך רכבת הרים מטורפת של דברים ודברים ולא הספיקו, וזה תוך כדי עבודה וילדים וטטטי וטטטה וצפטו. אנשים במהלך הדרך אפילו אומרים לעצמם, וואלה שיגמר כבר, אני לא יכול יותר. עכשיו גם את זה צריך לאסוף, זה חלק ממה שנקרא להחלים בבית, כי המטופל, כדי לתת מענה למטופל, צריך לדאוג שגם הסביבה שלו תהיה באותה וייב. עכשיו צריך להעצים אותם, וצריך לתת להם כלים בשביל להתמודד עם ה... בואי, זה שינה להם את החיים. עכשיו זה גם, לא רק שזה שינה את החיים וזה הכניס המון דאגות, זה גם לעשות כל הזמן דברים שאתה לא ידעת מה לעשות. יש אנשים, למשל, אני לא ידעתי לעשות בנק, סתם דוגמה. אני לא ידעתי לעשות חשבונות, אני לא יודעת להתקשר לעירייה, אני לא יודעת מה קורה שזה מתקלקל. אני פשוט לא יודעת. עכשיו, זה דברים פשוטים, אבל כשאתה בתוך המערבולת הרגשית הזאת, כי גם הטיפול לכשעצמו הוא נורא שוחק, ואתה צריך להתמודד מול המון בירוקרטיה של מיצוי זכויות, ועדות, 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 אתה מקבל הפניות בקופת חולים, עכשיו אתה צריך אישור של המחוז ושל הזה, ולא אישרו, ורוצים ככה, המון 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 דברים מסובכים מחוץ לסיפור. עכשיו יש גם את המטופל שהוא בדיכאון, ויש גם את החוסר סבלנות שלנו, כי בואי, אחרי שקמתי 10 פעמים בלילה, והוא רוצה כוס מים, בואי, כוס מים אתה רוצה? כאילו, צריך לקחת את כל המשתנים האלה בחשבון כשאנחנו מדברים על טיפול מתמשך, כשאנחנו מדברים על 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 אתגרים שהם ארוכי טווח, ולכן זה אף פעם לא כדור, זה תמיד שינוי של אורחות חיים, ולתת לאנשים את הכלים איך עושים את זה, איך עושים את זה, כי לשנות אורחות חיים זה לא משהו שאפשר פשוט להגיד להם, אוקיי, ממחר אתם עושים 1, 2, 3, וזה יקרה. זה מה שצריך להטמיע וללוות, ולהגיד כל הכבוד, או למה לא עשית? כאילו, זה תלוי בסיטואציה, אבל יש גם את המקל והגזר, איך משתמשים בזה? עכשיו, כל הדברים האלה, יחד עם טיפול רפואי שהוא מותאם אישית, יחד עם שינוי אורחות חיים, יחד עם כל הכלים שיש מהרפואה הרגילה או מהמשלימה, כי לא פה יש את כל הפתרונות ולא פה יש כל הפתרונות, אז בעצם לכל אחד תופרים חליפה. ואני חושב שבזמן שאנחנו תופרים את החליפה, את יודעת, יש מדידות, יש התאמות, יש בסוף עושים כל מיני כיסים וקשקושים, אז בתוך התהליך הזה אנחנו מעבירים גם למטופל וגם למטפל וגם למשפחה שמסביב את כל הכלים איך לנהל את זה מעתה והלאה. זאת אומרת, אנשים יודעים עכשיו לכל החיים איך להתנהל, איך להימנע מכל הדרמות המיותרות, כי יש מלא דרמות שהן מיותרות במחלות מתמשכות, למה צריך לשים לב, את יודעת?
למשל, למשל.
מה?
ככה, דרמה שאפשר לחסוך כשיש ידע.
למשל, הדופק עולה. הדופק לא רגיל, הלחץ דם לא רגיל. משהו לא רגיל. אנחנו יודעים את הרגיל. עכשיו, כשמשהו לא רגיל, צריך להתחיל לשאול שאלות. קודם כל, מה שינינו? בדרך כלל משהו משתבש שאנחנו משנים משהו. יכול להיות שהכנסנו משהו חדש לתזונה והוא לא טוב לנו. יכול להיות שהתחלנו טיפול תרופתי חדש. יכול להיות שאנחנו משתמשים באיזשהו תכשיר שהגוף שלנו לא אוהב אותו, אז הוא מפתח תסמינים. יודעת, לפעמים יש כמו אלרגיה כזאת שקורית ואנחנו לא מבינים מה קרה. קודם כל, אלה השאלות הראשונות, אלה החשודים המיידיים. זה הדבר הראשון. דבר השני, זה, יש לנו כבר ניסיון, הדברים האלה קרו בעבר. מה היה אז, ומה אז פתר את הבעיה? אוקיי, כי סימפטום...
די, למי יש את הניסיון הזה? לכם
אנחנו
כצוות או ל...
איך עושים את זה? כי הדברים האלה הם כל הזמן חוזרים. עכשיו, אם המטופל יודע מה קורה, ודיברנו על זה מקודם לפני שהתחלנו להקליט, אבל אני אסור על זה כי זה נורא נורא חשוב. ברגע שלבן אדם חוזר הביטחון בעצמו, והביטחון הזה הולך כי מדברים על הראש שלו, מחליטים בשבילו, כאילו, אם הוא חולה, אז כאילו המוח לא עובד.
זה מדהים, אני זוכרת שהייתי עם אמא שלי, והיא הייתה באמת מבוגרת וחולה, והרופאים היו מדברים איתי, לא איתה.
נכון.
זה ממש כאילו, היא שקופה, היא חולה.
עכשיו, ברגע שהאינטראקציה הזאת תמיד מתחילה מהמערכת, כי למערכת יותר נוח, כי מה לעשות? אמא שלך כנראה הייתה אישה מבוגרת, ובשביל שהיא תבין היה צריך להסביר לה לאט, ובסבלנות. עכשיו, מה לעשות? במציאות של ימינו, יש לו עוד 300 אנשים לראות היום. והוא צריך בשלוש לרוץ, כי יש לו משמרת בעוד מקום. אז החיים עצמם הביאו אותנו למקום לא נכון. ואנחנו יכולים לבחור איפה אנחנו רוצים להיות. כי לרוב האנשים שאנחנו מתחילים את האינטראקציה הזאת, השלב השני זה לזרוק את הציפרלקס. כי כבר לא צריך אותו. את מבינה? זה נורא פשוט. עכשיו, התרופות האלה, הן עושות עוד רובד של עמימות. ויותר קשה לי להתחבר לתחושות שלי, כי ציפרלקס הוא בעצם משטיח. הוא משטיח את התחושות הקשות, אבל הוא משטיח גם את הטובות, הוא לא יודע לסנן. אז כל הזמן אני כזה, הכל בסדר, שום דבר לא נוגע לי. הכל נוגע לי, אני לא רוצה להיות פה. כאילו, אני רוצה, אם כבר חיים, החיים צריכים להיות עם משמעות. החיים צריכים להיות, את יודעת, כאילו, מה התחביבים שלך? אז יש כאלה שאוהבים קצת גינה, ויש כאלה שאוהבים שש בש, ויש כאלה שאוהבות לקרוא ספרים, ויש כאלה שאוהבות לבשל, אוהבים לבשל, זה בכלל לא משנה. יש כאלה שאוהבים כל מיני עבודה עם עץ, או בנייה של כל מיני פרויקטים קטנים כמו... יודעת, דגם של מטוס, דגם של מכונית, כל הדברים האלה הם כל כך חשובים בשביל לשמר את הקוגניציה שלנו. הרי המוח, אם הוא לא מקבל גירויים, זה נהיה כמו דייסה. עכשיו, גם כל הסיפור הזה של חולים במחלה ממושכת, אז תמיד הם במיטה, או אם הם לא במיטה, אז הם אולי בקורסה, אבל אין להם את למה לקפוץ מהמיטה ולקום בבוקר. על מה כאילו, על מה יש להם להתאמץ? וצריך לחשוב על הדברים האלה ולהחזיר את המשמעות, כי אפשר להחזיר לתחביבים עם התאמות קלות, כי בדרך כלל רוב התחביבים לא צריך יותר מדי תנועתיות. אבל כשבן אדם קם בבוקר ויש לו סדר יום, והוא עושה דברים שהוא אוהב, והוא יוצא מהבית, והוא מקיים אינטראקציות עם אנשים ויחסים עם משמעות, אז הוא כבר לא יכול להיות מסכן. אז עושים את זה יחד עם האיזון של המחלה, שמלמדים אותך עוד פעם, תקשיב לעצמך, יש את הסימפטום הזה, אתה יודע שזה עוזר, זה קורה לך, אתה יודע שזה עוזר, אתה יודע. אתה מכיר את המחלה, אתה מכיר את כל הכלים, ואתה כבר חי בתוך אורח חיים כזה שליוו אותך עד שהגעת אליו, ועכשיו אתה שם. אז כאילו, ברור שלא תשנה, כי זה המקום הטוב, אתה בחרת להיות שם, כי זה עושה לך נעים. אז זה בעיקרון בקצרה להחלים בבית. סליחה, אני פשוט נכנסתי למונולוג ולא סתמתי לשנייה.
לא, לא, אתה בסדר גמור.
עכשיו, אנחנו עושים תהליכים של שינוי אורחות חיים וטיוב טיפול של אנשים עם מחלות ממושכות. מי שמגיע אלינו זה אנשים שהם הם לא בדיוק לפי הספר, זה לא שהם לוקחים את התרופות של הפרוטוקול והם סבבה. או שזה אנשים שעברו שיקום, אבל הם לא השתקמו. ואז אנחנו באים כקו שני לטיפול. או שהם רוצים למות בדרך שלנו ולא בדרך של ההוספיס שסיפרנו מקודם. אז האנשים שמגיעים, אז אלה הדברים שאנחנו עוסקים בהם, בשיקומים האלה, בסוף החיים, וטיוב וניהול של מחלות מתמשכות, שבעצם אנחנו נותנים לאנשים כלים, איך עושים את זה לבד, איך עושים את זה בדרך שלהם, ואנחנו עוזרים להם להתאים אישית ולעשות סדר בכל הבלגן, כי אנחנו, כשאנחנו נמצאים בתוך תהליך כזה, אז אנחנו גם את הבני משפחה, אנחנו מלווים אותם בכל התהליכים, צריך לעשות ככה וככה, אנחנו מלווים אותם בדרך, ואז כאילו זה גם מקצר להם את הזמן, וגם מוריד את התסכולים, וגם הופך את זה ליותר יעיל, דברים קורים, את יודעת, המערכת היא מסועפת, יש המון 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 דברים שצריך לדעת בשביל סך הכל לקבל את מה שאתה צריך, אבל כאילו הדרך היא ארוכה והיא מלווה בלא מעט מכשולים מכל מיני סיבות. ומי שאיתנו בתהליך, אז בעצם אנחנו מלווים אותו בדרך, ועכשיו אני מקשים עוד חלום, אפרופו מקשים חלומות, ואנחנו משיקים קורס שגם נותן למשפחות את הכלים הרגשיים, מיינדפולנס, בשביל רגע להתמודד עם ההתמודדות הזאת, שהיא כמו רכבת הרים, ולפעמים צריך שנייה ברייק, ולסוף כוחות, אני קורא לזה להיטען. פשוט להתחבר למטען רגע. איך אמרת? שלוש נשימות וידיים על הגב?
כן, התרגיל שעשינו, כן. עשינו תרגיל ברימה לפני שהתחלנו את ההקלטה.
ואז לתכנן מה אני עושה, ואיך אני מוציא את זה לפועל. לא פשוט לפעול מתוך טרח, 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 אלא רגע לתכנן את זה, כי ברגע שאתה מתכנן את זה, אז אתה יודע מה אתה עושה, למי אתה פונה, ואתה מאוד מאוד מקצר את התהליך, ואתה מאוד מאוד מוריד את התסכול, כי וואלה, שיחקת אותו. אז גם כלים רגשיים, וגם כלים פרקטיים מעשיים רפואיים, וגם כלים לכל החיים עצמם, איך משנים אורחות חיים, איך מיישמים אורחות חיים של בריאות, איך תנועה זה משהו שיכול לקרות בכל מצב. לא משנה כמה אני מוגבל, אני יכול לזוז. איך אני עושה את זה? איך מטפל את זה? משהו שהוא בעצם מנוון. ואיך להשתמש בו נכון? איך להשתמש בעצם בעזרה הנכון? כי בעצם אני צריך את העזרה מהמגבלה. ומה קורה אם מטפל? הוא עוזר לי הרבה יותר. כי זה, א', זה יותר מהר, יאללה מתקתקים, טרחת, טרחת, אבל אנחנו לא ממהרים. וב', יש גם את הפחד של המשפחה, שלא ייפול, שלא יקרה, שלא יסתבך, ואז, או של הבן אדם עצמו. הרבה פעמים גם הבן אדם עצמו, הוא כל כך מפחד שהוא לא עושה. ואני לא יודע, את סיפרת מקודם שאת עוקבת אחרינו הרבה זמן בפייסבוק, ואנחנו בערך פעם בשבוע או פעמיים בשבוע מעלים פוסט שאנחנו מספרים על בן אדם שלא הלך כבר הרבה חודשים, או לפעמים יותר משנה. והיו מעבירים אותו ככה כמו תפוח אדמה, טרח טרח או מנוף, שזה בכלל כאילו חוויה מטלטלת, כמו שאומרים.
מטרטי מה שם, כן.
לא בטיחות, אבל אם יודעים איך עושים את זה נכון, אז אפשר לשמור על הבטיחות ולעשות את זה נכון, פשוט המטופל יעשה את זה בעצמו. נלמד אותו. אז בעצם אנחנו מגיעים לאנשים כאלה שהם ככה, ואנחנו פשוט מוליכים אותם והם הולכים. אז נכון, אין להם שיווי משקל, ונכון, אין להם מסת שריר, ונכון, השרירים התקצרו והם לא עובדים כמו שצריך, אבל בואנה, יש פה ים בפוטנציאל. למשל, לפני שבועיים באנו לייעוץ אצל סבתא, בת 87, דימנטית, לפי הניירת דימנטית, כאילו קוקוריקו לגמרי, לא מתקשרת, לפי הניירת. אנחנו באים אליה הביתה, אנחנו רואים רבע עוף כזה, כחושה, 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 תת משקל קיצוני. מה לעשות, היא הייתה מאושפזת 10 חודשים. והיא לא מתקשרת, אנחנו לא יודעים אם היא ערה או ישנה, אנחנו לא יודעים כלום. טוב, את יודעת, כאילו, אם לא היה לנו את הניסיון, היינו מסתובבים והולכים, ואומרים להם, סליחה, כאילו, מה אתם מביאים אותנו לסיטואציה הזאת? זה לא... אין פה מה לעשות. את יודעת, בן אדם שחולב כמו גוש במיטה, לא מגיב. ואז התחלנו לבדוק. וראינו שהיא מקבלת מורפיום בכמות שהייתה מספיקה לשני פילים. עכשיו זה רבע עוף של 40 קילו. עם המורפיום של השני פילים, היא קמה והלכה, עם תמיכה, אבל היא הצטרפה אלינו לסלון. הורדנו לה את המדבקה, את המדבקות, השארנו לה קצת, כי מורפיום צריך מורפיום צריך להוריד, יש הרבה חומרים שצריך לדעת איך להוריד אותם. ואגב, אני פותח סוגריים שמתקשרים אליי הרבה אנשים שפתאום עושים ניקוי רעלים או כל מיני דברים כאלה עם שמות מפוצצים, שמרגישים זוועה, הגוף שלהם מתפרק. רגע, מה עשית? לא, שום דבר, רק בשבוע האחרון אני לא אוכל כלום. אני רק אוכל, לא יודע מה, עשב. אני חוזר לסבתא הזאת. הסבתא הזאת, הורדנו אותה מכל התרופות האלה המטורפות. על זה היא גם הייתה מקבלת תרופות פסיכיאטריות, על זה היא הייתה מקבלת גם תרופות הרגעה, על זה היא הייתה מקבלת גם כדורי שינה. ניקינו. סידרנו את האוכל. סידרנו אותה לאכול אוכל. היא הייתה חיה לנשור. כאילו מזון רפואי. אחרי שבוע, כשבאנו לראות אותה, היא כבר תקשרה איתנו. אחרי שבועיים היא כבר יצאה החוצה. אנחנו מתכננים ששבוע הבא היא תחזור למועדון קשישים שלה. ואתה יודע, את הדימנטית הזאת היא לא ממש דימנטית. יש לה קצת, תשמעי, לא הייתי שם אותה, לא הייתי שם אותה לעשות דברים סופר מסובכים כמו תכנות או מתמטיקה, לא, לא, לא. אבל יש הרבה מאוד דברים שהסבתא החמודה הזאת יכולה לעשות, ויכולים להיות לה חיים נהדרים, ויהיו לך, יש לה כבר חיים נהדרים. והמטרה שלנו, וכבר התחלנו לעשות צעדים בכיוון, זה להפוך את הדרך שלנו לסטנדרט אוף קר. בעצם אנחנו התחלנו במחקר, שבודק את הדרך שלנו משווה למה שיש. כשאגב אנחנו משתמשים באותם הכלים של המערכת, בשביל להראות שאפשר להשתמש באותם כלים ובאותם משאבים, ולהגיע לתוצאות שונות לחלוטין.
מה זה אותם הכלים של המערכת, עדי?
אותם משאבים. המערכת נותנת לאנשים, אחרי שיקום, ושהם לא השתקמו, היא נותנת להם סל קטן של רפואה בבית, שאמורה להחזיר אותם לפסים. ויש הרבה דברים שהמערכת נותנת, ובקורס הזה שאנחנו עושים, אנחנו גם נציג את זה, את כל הדברים שהמערכת נותנת, כדי שאנשים ידעו. אנחנו במסגרת המחקר לוקחים את הסל הזה, כי הרי זה הכל עניין של תקציבים, נכון? אז אנחנו גם לוקחים את אותו סל, וגם לוקחים את אותו תקציב, ואנחנו מראים איך אפשר להגיע לתוצאות שהן שונות לחלוטין, באותם משאבים בדיוק, וגם אנחנו מראים איך ניהול עצמי של מחלה, איך זה כשאני מעצים את המטופל ואני נותן לו את הכלים לנהל את זה בעצמו, איך זה משפר את איכות החיים שלו, שזה לא כל כך מעניין, אבל איך זה מוריד את העלויות של המערכת, זה מעניין.
וואו. כן, זה למה אני מתלהבת כל כך מהעבודה שלכם כבר שנה שאני עוקבת אחריך.
וואו, תודה.
זה בדיוק זה, פשוט לשנות לבן אדם את החיים, ופשוט עם מחשבה ותשומת לב וחיבור שלו לעצמו, ניתוק מכל המיותר שמרחיק אותו מעצמו.
כי תראי, הרפואה עוד לא שם. כאילו, מצד אחד הרפואה, בזכותה, ויאמר לזכותה, אנחנו מאריכים חיים. תוחלת החיים היא כל הזמן עולה. אבל אף אחד לא שאל את עצמו איך חיים. ואנחנו מתמקדים בזה, באיך חיים. עכשיו, איך חיים זה לצרוך כמה שפחות רפואה. איך חיים זה לקחת את הטיפול התרופתי הכי מינימלי והכי מדויק, שאני מוכרח שבלעדיו, מה לעשות? כל שאר הדברים שאני מכיר לא נותנים לי את המענה הכולל. ואם אני מקשיב לגוף שלי, ויש לי את הכלים כי למדתי, שכשקורה לי ככה אני עושה ככה, ושקורה לי ככה אני עומד על הראש, אני לא צריך אף אחד. אני יודע לבד, אני גדול. וגם זה מונע ממני להגיע למצבים של הידרדרות, כי אני תמיד מגיב לזה בזמן. אני תמיד מגיב לבעיה שהיא קטנה, את יודעת, צינון שהופך לדלקת ריאות. את מכירה, זה הכל קלאסי. אנשים שפתאום מתייבשים. כל הסיפור הזה שאנשים בכלל לא מודעים, אפרופו מתייבשים ואפרופו קיץ, ואפרופו זקנים מתים מחום, הם לא מתים מחום, הם מתים מהתייבשות. עכשיו, בתוך הסיפור הזה, שאנשים מבוגרים מתים מהתייבשות, יש גם את הסיפור שלאנשים מבוגרים יש מחלות לב, ולאנשים מבוגרים יש יתר לחץ דם. ואז הם לוקחים תרופות שמייבשות אותם. ובקיץ ובחורף, זה לא אותו דבר. ולכן, אנשים כאילו ממשיכים את המינונים שהיו בחורף, ואז בקיץ הם גם מרגישים חלשים יותר, כי הלחץ דם שלהם יותר נמוך. והם גם מתייבשים, וחלקם אפילו משלמים על זה בחייהם, בגלל הדבר הזה, שמעולם לא היה קורה, אם בן אדם היה קשוב לעצמו, והיה יודע להגיב לזה, כי כשהלחץ דם שלי יורד, אני מרגיש חולשה. אז אם אני יודע שאני הרגשתי עכשיו חולשה, אני אבדוק למה הרגשתי חולשה, נכון? אני מאמין למה שאני מרגיש, אני בודק. אני מחפש, אני יודע מה הדרך. אז הלוואי שכשאנחנו נהיה זקנים, ככה יטפלו בנו. בואי נגיד את זה ככה. אני אומר את זה ככה, כי ככה אני הייתי רוצה שיטפלו בי.
במקרה שתיארת למשל, זה להוריד מינון תרופות או לא, להעלות פשוט שתייה? מה?
גם וגם.
גם וגם.
גם וגם. ותרופות זה לא ממתקי גומי. ואם כבר אנחנו נוגעים בזה, אני רק אדבר שנייה על שינה, שזה נורא נורא חשוב שינה. יש הרבה מאוד סוגים של הפרעות שינה, לא הרבה מאוד, יש 84 אם אני לא טועה. יכול להיות שאני בשתיים טועה לכאן או לכאן, אבל 84 הפרעות שינה מאובחנות יש. לכל אחת מהן הטיפול הוא שונה, לרובן המכריע אין שום טיפול. אנשים שלא ישנים, בדרך כלל בורחים לפתרון הקל שהוא בכלל לא פתרון והוא בכלל לא קל, שזה כדורי השינה. למה זה לא פתרון? מכמה סיבות. אחד, שאתה מפתח תלות. בכדור אתה לא יכול להירדם בלעדיו. דבר שני, אתה משלם על זה מחיר. יש אנשים של למחרת יהיו עייפים, למרות שהם ישנו. יש אנשים שזה יחמיר להם בעיות כי זה עושה חולשת שרירים. אז אנשים למשל עם דום נשימה, לא טוב שיקחו. אנשים עם מחלות נוירולוגיות, לא טוב שיקחו. עכשיו, גם הגוף שלך מפתח בזה תלות, והוא מתרגל, אז אתה צריך להעלות מינון, ואתה צריך להחליף כדור, ואתה כל הזמן מתעסק בזה, ואתה מקבל פתרון שהוא מאוד חלקי. מה שחשוב בשינה, זה למצוא את הדרך שלך להירדם לבד. אם זה לקחת שלוש נשימות ולשים את הידיים, אם זה לעשות מדיטציה, לשמוע מוזיקה, לשתות כוס יין, להריח שמן אטרי, לא יודע מה, לרוץ 10 קילומטר, לא יודע מה. אבל לקחת תרופות לשינה, תמיד תשלמו על זה מחיר. אם זה מחר, או בעוד שנה או שנתיים, שזה כבר לא ישפיע עליכם, או שהגוף שלכם יתחיל לעשות כל מיני תופעות שיעשו לכם, ואז מה? סליחה שנכנסתי הארכתי בזה של השינה, כי שינה
לא,
זה
לא,
משהו
דווקא
שכולנו...
זה, האמת שחידשת לי בגישה שלך, כי אני יודעת שהרבה מבוגרים באמת נעזרים בכדורי שינה, ולא הבנתי כמה זה
למה
יכול להיות
סבתות
בעייתי.
נופלות? למה סבתות נופלות? אז אוקיי, זה לא רק זה. אבל, ואף אחד לא יבדוק. ולכן אני לא אגיד את האחוז שאני חושב של התרופות הרגעה ושינה, שכולן יש להם הפרעה ושיווי משקל.
וואו.
או על הכושר התמצאות, יש אנשים שהופכים להיות מבולבלים, אנשים מבוגרים לוקחים כדור כזה, זה מוציא אותם, אתה יודע, אתם מבולבלים. אני חושב שברפואה, less is more, כמו מינימליזם באומנות. כן, יש לרפואה כלים נהדרים לאבחון. בואו נשתמש בהם. בואו ניקח את הטוב מכל מקום, כאילו, אתה יודע שפה יש לך חלק מהפתרון, אתה יודע ששם יש לך חלק מהפתרון, אתה יודע שחלק גדול מהפתרון הוא בכלל שלך. כי זה דברים שאתה צריך לשנות באורח החיים שלך, שהם יותר מתאימים לך, שאתה נאמן לעצמך, אתה יודע מה טוב לך. אז ברור שהריפוי מתחיל מבפנים, ובן אדם צריך לרצות ולהבין, גם שאנחנו מספרים לעצמנו הרבה מאוד סיפורים בחיים. ואם אנחנו נדע שבמקום לספר לעצמנו סיפור, אלא באמת לחפש את הבעיה, אז נוכל להביא לפתרון. כי אם אנחנו מספרים לעצמנו סיפור, אז הפתרון שנביא הוא יהיה מותאם לסיפור ולא למציאות.
יש לך איזה דוגמה ככה בראש של סיפור שהם מספרים ש...
אנשים מספרים לעצמם, למשל, למה הם לא יכולים לעשות שום דבר בשביל עצמם. כמו למשל, לקום, לעשות לעצמם כוס קפה, לקפל את המכנסיים, כל מיני דברים פשוטים שאנשים הם פשוט מסיעודים, מה, כאילו, מה אתה רוצה ממני? אני לא יכול. עכשיו, את חושבת שהם עוזרים לעצמם בזה שהם מספרים לעצמם שהם לא יכולים? או שהם הופכים את עצמם ליותר סיעודיים וליותר תלויים וליותר מסכנים וליותר... אני אומר, תבדוק מה אתה יכול. אתה תמיד יכול יותר ממה שאתה חושב. ואנשים כל הזמן מספרים למה אי אפשר. למה אי אפשר? אני רוצה שתתחילו לספר לי למה אי אפשר. או איך אפשר. איך אפשר? ברגע שאנשים יתחילו להתמקד בזה, ותכלס, מה שאנחנו עושים זה בדרך כלל מלחמה פסיכולוגית, או תקראי לזה משיכת חבל. אני מושך קצת לפה, והפחד או הבן אדם שיושב בצד השני מושך קצת לצד שלו, וכל הזמן צריך להתעמת עם זה, להתעמת עם הפחד, כי הפחד מפריע לך להבין באמת מה קורה איתך. אתה מספר לעצמך, זה לא נכון. זה לא נכון. זה הרבה יותר גם פשוט. את יודעת, אנשים מסבכים לעצמם דברים. בואו נראה איך אני רגע מנקה את זה, או מפשט את זה, או מוריד את כל הדבר המסובך על זה לדף נייר, ואז אני מסתכל ואני אומר, וואלה, זה לא נראה כזה. את יודעת, כאילו, סדרו לעצמכם את המידע, כדי שתוכלו לעבוד עם עצמכם, אם אתם רוצים, אם לא טוב לכם איפה שאתם, אם מצוין לכם איפה שאתם, או שזה מה שאתם מספרים לעצמכם, ואתם עדיין משכנעים את עצמכם, אל תקשיבו לי. אבל אם אתם בקטע של, וואלה, אני יכול יותר טוב מזה, תקשיבו לזה, כי זה יכול לתת לכם מלך. זה באמת עניין של state of mind של אנשים. וזה גם מושפע מהסביבה, כי את יודעת, אנחנו לא חיים בוואקום.
כן, מושפע ומשפיע, כן.
כן, כן. וזה מין גלגל כזה שמזין את עצמו. עכשיו, תודות ל... ובאמת, תודות לתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה. כל כך הרבה אנשים אומרים, רגע, אולי זה לא מדויק לי ככה, כי את יודעת שהכל טוב, אף אחד לא רוצה לשנות. שהכל זורם והכל טוב, טוב. הסבתא שוכבת במסדרון משנות ה-90 בבית חולים, כאילו, טוב, יחסית. אבל בשנתיים האחרונות קרו כל כך הרבה דברים שאנשים אמרו, רגע, רגע, עד פה. ולאנשים האלה אני מדבר. אנשים שהחליטו לקחת אחריות על הבריאות שלהם, על הבריאות של בני המשפחה שלהם, עם אלה שמטפלים בהם. למצוא כן דרך, למצוא איך כן אפשר. כי אין לנו ארגז קסמים. אבל אם את יודעת לבודד בעיה, את יכולה לפתור אותה. זה יכול לקרות. מצד שני, גם אם המצב הכללי הוא כזה שהגוף מתפקד, נגיד, 30%, אני תמיד משווה את זה למכונית ישנה. שהגוף מבוגר ועם מחלות. אני אומר, יש כל כך הרבה אנטיקות על הכביש, מכוניות ישנות שהקשיבו להם, ראו מה צריך לסדר שם, וגם יודעים איך להתייחס אליהם. כי מי שנוהג במכונית הישנה הזאת, הוא לא נוהג כמו שאנחנו נוהגים סתם באוטו הרגיל שלנו. הוא יודע מתי הוא יכול קצת יותר ללחוץ על הגז, והוא מקשיב למנוע. Okay? הוא יודע מתי הוא צריך לתת לאוטו קצת לנוח, כדי שלא יתחמם, לעשות הפסקה. הוא גם מתכנן את זה מראש, את הדרך. אבל אם הוא יודע לעשות את זה, הוא כן מגיע לאן שהוא רצה עם האוטו, עם האוטו הזה שהוא אוהב, שזה בעצם הכלי שלו. כמו הגוף שלנו כשאנחנו מבוגרים, כאילו זה בדיוק זה. אז אנשים שחושבים שזאת הדרך, וולקאם.
כן, די, ממש השראה, יש מישהו שהוא השראה בשבילך?
וואו, כל כך הרבה אנשים הם השראה בשבילי, את למשל, ואני גם אסביר למה. לפני ההקלטה, את לימדת אותי איך משתמשים בטכניקה של ברימה, שעושה כזה שקט בגוף, עושה נעים. ועשינו את זה ביחד, באולי דקה, אולי דקה וחצי. אז זה פשוט כאילו עשה לי מין, כמה נעים לי עכשיו, כמה רגוע לי, כמה נחמד לי. אז אנשים כמוך, שמביאים איתם כלים שהם פשוטים, אבל הם משמעותיים, הם מעוררים בי השראה. אז אני מוצא השראה בהרבה מאוד אנשים, ואני לומד מכל אחד, כי מי כאילו נתן לי את הידע, או הידע הוא ש... מה אני יודע? אני לא יודע גם הרבה, כאילו, אז יש הרבה מאוד אנשים שהם מהווים בעיניי השראה. במיוחד כאלה שנותנים כבוד לאחר, מכבדים דעה שונה, ומביאים איתם איזשהו ערך. את יודעת, משהו שאני יכול לקחת, למשל אני את הנשימות האלה ואת השפשפי ידיים, ואת אני לוקח מהמפגש הזה איתך, כי זה טוב לי. אז בדיוק זה אלה האנשים שהם מעוררים בהשראה.
תודעת עדי, תכף אני מתחילה להסמיק, אז יש פה הרבה השראה הדדית הערב היה לנו.
כן,
וואו,
לגמרי.
ממש גם התעשרתי בידע, ואני לעצמי, אני מאחלת כשאני זקנה טיפול שלכם וגישה שלכם, זה ממש...
את יודעת, אני מאחל שכל אחד שהתחיל אצלו משהו לקרטע, הוא יקבל דרך קופת חולים קורס כזה, איך להחלים בבית, שגם ייתן לו את הכלים הנפשיים, וגם ייתן לו את הכלים הפרקטיים איך לנהל את זה בעצמו, אבל זה לא מספיק, כן? אבל ברגע שאתה מודע שתמיד יש מה לעשות, ושתמיד יש דרך, והיום יום שלך והעיסוק שלך והמחשבה שלך הם ממוקדים בדרך לשם כל עוד אתה לא שם, ולא באוי כמה אני מסכן ושמישהו אחר יעשה לי ושהרופא יחליט ושהסבתא שלי תחליט, אז אני חושב שאנחנו, אני כאילו, אנחנו את שלנו עשינו, אם נצליח להכניס את זה לתודעה, וזה בידיים של כל אחד, נכון? כאילו זה רק עניין של החלטה, מתוך איזושהי אגואיסטיות שצריכה להיות, כאילו, אני חייב לאהוב את עצמי, אני חייב לאהוב את עצמי, ואם אני לא אוהב את עצמי, אף אחד לא יותר ממני, אם אני לא יאמין שאפשר, המשפחה שלי, הרופא, הסבתא שלו, קודם כל, אם אני אהיה בתודעה הזאת ובאמונה שיש דרך, ואני אהיה במסע למצוא את הדרך, אז גם אם אני לא אצליח, אני גם אשפר. אם אני לא אצליח להגיע ליעד שאני תמיד אומר, תראה הכי גבוה, מקסימום תפגע יותר נמוך. אז המסע הזה, עצם המסע הזה, הוא יהיה משהו שהוא מאוד מעצים. וברגע שאני מועצם, אז אני כבר לא אותו עלי נידף הזה ששם שוכב לו. אפתי, לא אכפת לו. כי זה מה שאני רואה ביום היום שלי. אני נכנס לבית פעם ראשונה של בן אדם, ואני רואה אנשים קבועים, לפעמים אני רואה שבעה שהחולה, שהבן אדם חי. פשוט, הוא שוכב שם, וכל המשפחה סביבו, כולם באבל, מקוננים. מה, כאילו, לא היה לכם מספיק זמן בשביל זה אחרי שהוא ילך? עכשיו ישיבת צוות משפחתית, יש לנו ככה וככה וככה, אלה הם האתגרים שלנו. עכשיו, איך אנחנו משפרים את זה? קטעת. מחר מחשוב איך אנחנו נשפר את זה עוד קצת. תדעת, לא צריך לקחת גם משימות. דברים פשוטים. אני רוצה בשבוע הבא ללכת לעשות קניות בסופר. אני רוצה בשבוע הבא לקפוץ לשעתיים לעבודה אחרי שלא הייתי שם שנתיים. לשעתיים. למה אני אומר בשבוע הבא? כי יש לי עכשיו שבוע של להתכונן ולבנות את הדרך כדי שבשבוע הבא אני אוכל להגיע. אתה לא יכול להגיד עכשיו אני רוצה. למרות שהרבה פעמים אנחנו רואים שכן אפשר להגשים גם את זה, אבל יותר תמיד צריך שיהיה מישהו מבחוץ שייתן גם את הביטחון וישקף את זה. כן, אתה יכול, בוא. אבל בשביל זה היעדים צריכים להיות קצת עם זמן, גם לתת זמן לעכל את זה נפשית, כי זה גם תהליך נפשי על להגיע לסופר, כי מה יקרה לי, מה יהיה, אני לא אצליח, יהיה שם דרמה, פינוי באמבולנס, כל המשפחה שלי. לא. תוכנית מפורטת, וזה גם במה שמתעסקים כל היום. אז זה כבר מעצים, כי אני כבר לא מתעסק בזה, אני כבר מתעסק, יש לי כבר משהו. ואם את שואלת, איך אפשר להחזיר את התקווה? זה בדברים הקטנים האלה, מתחיל מהם. כי מה בן אדם רוצה? הוא רוצה לאכול לבד. נכון? הוא רוצה ללכת לבד. הוא רוצה להשתמש בשירותים לבד. הוא רוצה שישאלו אותו מה טוב לו, נכון? הוא רוצה לשמור את הכבוד העצמי ולא להרגיש שהוא נטל. וזו משימה, כל מה שאמרנו עכשיו, שזה נשמע על פניו דברים פשוטים, זה לא כל כך פשוט בחיים עצמם. אבל כן יש דרך לעשות את זה. את זה, וזה נורא פשוט.
שקודם כל צריך שיהיה מישהו ליד שיאמין שזה אפשרי, ואז כבר הופך את זה לאפשרי.
ברגע שאני מאמין שזה אפשרי, אני אשכנע אותו. אם אין אני לי מי לי, וואו, כמה זה משפט חשוב. כי כשאתה למטה שם שוכב, והרופאים אמרו כבר למשפחה שאין מה לעשות מזה, הדבר הזה, שום דבר טוב לא יצמח. משהו צריך לצמוח. וזה אתה. כי הם מאמינים בך. אתה רק צריך להראות להם דבר קטן, הם ירוצו. כל שיפור קטן, שזה נראה כאילו זה, זה גם להם נותן את הכוח. כי גם הם בני אדם, וגם הם רוצים את התקווה. אבל הם לא יכולים להביא את זה מעצמם, כי אין להם את הכלים. וגם זה שהם ירצו, זה לא מספיק. אתה צריך לרצות. כי אם הם מאוד רוצים ואתה לא רוצה, הם גם לא יצליחו שום דבר. ולכן, ואני פוגש אנשים מצד אחד מרוסקים, כשאני פוגש אנשים פעם ראשונה בתחילת הדרך, אני פוגש מצד אחד מרוסקים, מצד שני, ברגע שרק מזכירים להם מי הם ומה היכולות שלהם, ומה הדברים שהם עשו כבר, לא צריך יותר מזה. הם נזכרים שהם יכולים עכשיו לקום, גם אם לא לקום פיזית עכשיו, אבל כאילו, לצאת רגע מהדבר הזה ולתכנן איך עושים את זה טוב יותר, ולהתקדם. הרבה מידע ביום אחד, אני יודע.
כן, הרבה מידע, הרבה כיוונים, הרבה נגיעות.
וזה עוד בלי שהזכרנו תזונה, וזה עוד בלי שהזכרנו את החיים עצמם, אבל נראה לי ש...
כן.
נראה לי שזה יותר מדי.
כן, נראה לי שזה נסיים לנו את ה... את ה... את המפגש הראשון, נראה לי עוד יהיה המשך. מה שאמרת, מה התכוונת שעוד לא הזכרנו את החיים עצמם?
את החיים עצמם, זה אומר, איך אני רוצה שיראו החיים שלי? משהו השתנה, נכון? חיים, אני עם האנטיקה עכשיו. לאן אני רוצה לנסוע איתה? מה אני רוצה לעשות שייתן לי ערך ומשמעות וסיבה לקום בבוקר? מכאן זה מתחיל, כי ברגע שאנחנו מבינים, ואנחנו בהתחלה באים לייעוץ משולב שלי עם דוקטור גלית נאור, שאנחנו סורקים את הבן אדם מלמעלה עד למטה, ואחרי שאנחנו מבינים ממה יש לנו עסק, אנחנו שואלים את זה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? איך אתה רוצה שיראו החיים שלך? מה? עצום את העיניים, תדמיין רגע, ואנחנו רושמים את זה. בדרך כלל נורא קל להגיע ליעדים. אנשים רוצים דברים פשוטים. וברגע שהם עושים את הדברים הפשוטים במהלך היום-יום שלהם, למשל, יש מישהי שהיא רצתה לחזור לנהוג, ורצתה לחזור להיות מסוגלת לעשות קניות ולהכין ולארח. קל. למשל, יש מישהו שהחליט פתאום שהוא רוצה ללמוד מחשבים. אז כן, הוא עבר אירוע נוירולוגי, אבל בסוף התהליך הוא נרשם למכללה והלך ללמוד מחשבים. יש מישהו שהתחיל לגדל ירקות, עגבניות, דברים פשוטים. אבל זה שהוא כל יום קם לזה ומתעסק בזה וקצת מעשה וקצת דוחף את הידיים שלו באדמה, אגב, זה גם הפסיכולוגית שלי, לדחוף את הידיים כל יום קצת לאדמה, זה השלוש נשימות שלי. אז כל אחד במה שעושה לו טוב. את יודעת, אני גם מעודד אנשים, יש אנשים שאני מעודד ללכת למועדון. המועדונים האלה שבעצם שם פוגשים עוד אנשים, כי אנשים מגיעים לגיל מסוים שהחברים כבר לא פה, הם מתחת לאדמה. והאינטראקציה עם אנשים היא נורא נורא חשובה, אנחנו יצור חברתי, הזכרנו את זה שאנחנו צריכים כל הזמן גירויים קוגניטיביים והיציאה, עצם היציאה החוצה ועצם האינטראקציה עם אנשים אחרים, היא עושה לנו מאוד 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 טוב, והיא שומרת על המוח שלנו שימשיך לתפקד, שנמשיך להיות מסוגלים לקחת החלטות. אנחנו הרבה פעמים רואים אחרי אשפוז ממושך שההערכה הקוגניטיבית יוצאת של ילד בן 3, אבל אחרי כמה שבועות שהאיש הזה יצא החוצה ועשה זה חוזר. אז נורא פשוט, נורא פשוט לקחת אחריות על הבריאות.
וואו, תודה עדי. אני ככה, אני חושבת שנסיים את ההקלטה, אנחנו נמשיך עוד קצת אחרי, אבל אז תודה למי שהצטרף אלינו. יש לך עוד משהו להגיד עדי? או לסיום?
אני מודה לך על הבמה שאירחת אותי, תודה רבה. ואני חושב שבריאות זה אורח חיים. זה אף פעם לא כדור, תחשבו על זה.
תודה עדי, ולהתראות לצופים שלנו, אני ככה אסגור את ההקלטה ואנחנו קצת נמשיך לאפטר פארטי.